שלום, היום בפודקאסט על המלחמה, הפודקאסט של המכללה לפיקוד טקטי, סגן אלוף במילואים גדעון שרב, המדריך הראשי של המכללה, ודוקטור טל טובי, מהמחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר אילן, נפגשו לפרק הראשון בסדרה על מלחמת וייטנאם. בסדרה נדון בלוחמת גרילה, התערבות בינלאומית במשבר מול הקומוניזם, האסטרטגיה האמריקאית במלחמה הקרה, וחשיבותה של לכידות לאומית לניצחון בשדה הקרב. האזנה נעימה.
שלום טל.
שלום גדעון.
אני שמח מאוד לפתוח סדרה של שיחות שיעסקו בנושא מלחמת או מלחמות וייטנאם, אבל לפני כן הייתי רוצה להתחיל בשאלה. למה אנחנו בישראל צריכים ללמוד את מלחמת וייטנאם? מלחמת וייטנאם, או השלבים העיקריים שלה, מתרחשים כשכאן יש את מלחמת ששת הימים, ואחר כך את ההתשה. לאמריקאים יש את המלחמות שלהם, לנו יש את המלחמות שלנו. למה אנחנו כאן, כאמור, צריכים בכלל לעסוק במלחמה הזו? מה מעניין בה?
אני חושב שהתשובה הכי פשוטה או פשטנית, זה ללמוד היסטוריה כדי לנסות ולזקק איזה שהם לקחים עבור העתיד. זה לא שההיסטוריה חוזרת על עצמה, יש לעשות לפעמים אנלוגיות, לפעמים נכונות, לפעמים לא נכונות, אבל יש הרבה דברים במלחמה הזאת, במיוחד בשלב האמריקאי שלה, שיש גם לצבאות אחרים, ובתוכם כמובן צה"ל, שהוא יכול להפיק, להגיד אני צריך ללמוד את זה, א', אולי כתרגיל אקדמי, כתרגיל תיאורטי, ודבר שני, לראות, צבא מודרני שנלחם נגד לוחמי גרילה ועם צבא סדיר אבל לא מתנהג כצבא סדיר, צבא צפון וייטנאמי, את ההתמודדות בכל רמות המלחמה. ואני חושב שיש לקחים שאפשר ללמוד, יש דברים שהם כמובן לא רלוונטיים בגלל אופיו של הצבא האמריקאי, אמצעי הלחימה שיש לצבא האמריקאי בשנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אמצעי לחימה שלא היו, וכנראה גם לא יהיו לצהל. מצד שני, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד כי הם משפיעים באופן ישיר. למשל, התמודדות המטוסים האמריקאים נגד ההגנה האווירית של צפון וייטנאם. המטוסים מאוד מאוד דומים שלנו ושל האמריקאים. אני צריך לזכור שבתקופה הזאת חיל האוויר כבר מצטייד בסקיוק ובפנטום. הטילים הם אותם טילים, ה-SA-2. בהמשך לצבאות ערב יש עוד סוגים של טילים, אבל יש ממשל בהיבט הזה איזושהי התמודדות שהיא מאוד מאוד דומה, ובאמת אפשר לראות ששני הצבאות לומדים האחד מהשני. את האמריקאים מסתכלים על מלחמת ההתשה, מלחמת יום כיפור, קצת אחרי וייטנאם מתמים את זה למלחמות הבאות שלהם. ישראל לוקחת את הניסיון האמריקאי ומנסה להתמודד מול איום הנונמם המצרי במלחמת ההתשה. אבל יש הרבה תופעות כלליות יותר, חברתיות, דעת קהל, שצריך להבין, גם אנשי הצבא, גם המדינאים שלנו, או הפוליטיקאים, תקשורת, דינמיקה בין צבא לתקשורת, דינמיקה בין צבא לחברה.
זאת אומרת, יש נושאים, או קשת שלמה של נושאים, ברמה הטקטית, ברמה האופרטיבית, ובוודאי ברמה האסטרטגית, שהיו נכונים בווייטנאם, ונכונים גם לימינו אנו, כי אולי טבע האדם לא השתנה.
טבע האדם, המלחמה, הנושא הזה של חיכוך, התמודדות מול צבאות נסתרים, זה בעיה שהיה לאמריקאים בשנות ה-60, וזה בעיה שיש לצהל בעשור השלישי של המאה ה-21. יש הרבה דברים, ודאי הלקחים ברמת הצבא, ברמת הפעלת הכוחות, דברים שאפשר ללמוד, שוב, הלמידה היא לא אחד לאחד. אבל לפחות להבין ולראות מה אפשר לקחת, מה נכון גם לימינו, מה כבר לא נכון, איך הם התמודדו בהצלחה או לא בהצלחה, ולראות מה אנחנו עושים. אנחנו יכולים לציין, למשל, שאם אנחנו מסתכלים על פעולות ישראל ביהודה ושומרון אחרי מלחמת ששת הימים, מאוד מאוד, ומי שאחראי על הכל זה משה דיין כשר הביטחון, או שר השטחים, כמו שהוא מכונה, אפשר לראות את הפעולות שהוא עושה, אפשר לראות אותם כבר בספר שהוא מפרסם ב-66, יומן וייטנאם. כשמסתכלים על היומן וייטנאם, זה בסופו של דבר מה שהוא ראה שהאמריקאים עושים בווייטנאם, והוא הולך ומיישם את זה. אז פה אנחנו מדברים באמת על איזשהו יישום מיידי, כן, 66-67, מלחמת ששת הימים, אבל יש גם דברים שהם יותר אוניברסליים, יותר כלליים, יותר לא נצחיים, אבל ארוכי טווח הרבה יותר.
אז אם אני אנסה למפות שורה של נושאים, כדי לדבר רגע על הדמיון, עם כל הזהירות המתבקשת, יש לנו מקרה של צבא שנלחם נגד צבא גרילה, יש לנו תת קרקע, גם בווייטנאם וגם אתגר מבצעי של צה"ל, יש לנו את הסיפור של דעת הקהל, של התקשורת, של פעולה שלא תמיד היא בקונצנזוס, ואפילו את השאלה של מי מתגייס ולאן, לאיזה יחידות, כל זה, או כל הנושאים האלה, וכמובן אפשר לחשוב על הרבה מאוד נושאים אחרים, צריכים להיות לנו ככה במחשבה, שאנחנו עוסקים במלחמת וייטנאם, אנחנו נדבר בסדרת ההרצאות על 1965-1968, אבל אני חושב, אני הייתי רוצה שתתייחס לזה, אני חושב שהמאזין המשכיל והביקורתי יראה לנגד עיניו גם את לבנון ועזה ב-2020.
אני חושב שבצורה מאוד מאוד ברורה צריך לא רק לחשוב על וייטנאם, צריך גם ללמוד את המלחמה הזאת, גם לא רק בעצם כאירוע היסטורי, אלא אירוע שהוא מתוחם כרונולוגית, אבל עם המון השפעות, לא רק על החברה האמריקאית, אלא גם על העולם, בכלל זה גם ישראל, ובאמת אם אנחנו נתמקד בצבא, הנושאים האלה שהעלית, הם אתגרים שעומדים לפתחו של צה"ל, או לפעמים כבר הוא מתעסק איתם כמעשה שגרה, ובוא נראה מה אחרים עשו. ביסמרק אמר, אני לא רוצה ללמוד מהניסיון של עצמי, אני רוצה ללמוד מהניסיון של אחרים. זאת אומרת, אחרים עשו, טעו, הצליחו, בוא ניקח את הדברים האלה ונראה מה אנחנו יכולים לעשות. תשובה, אנחנו לא יכולים לקחת את זה אחד לאחד, החברה האמריקאית, התקשורת האמריקאית, הצבא האמריקאית, מאוד מאוד שונים ממה שקורה אצלנו בישראל בתחומים האלה, אבל לפחות ללמוד, להבין מה אפשר לקחת, מה אפשר לשכלל, מה הצליח, אולי נעשה את זה יותר טוב, מה לא הצליח, למה, ומה הפתרון. וללמוד על המלחמה הזאת גם כהיסטוריה צבאית שיש לה רלוונטיות להיום.
לימינו אנו. אני רוצה לשאול אותך על האסטרטגיה, כי בכל מלחמה אפשר לדבר על הטקטיקה, אפשר לדבר על האופרציה, ואפשר לדבר על האסטרטגיה. ולמרות שנעסוק בזה אחר כך בהרחבה, ככה איזושהי שאלה ראשונית, האם הייתה לאמריקאים אסטרטגיה שבמסגרתה הם ניסו להכריע את האויב שניצב מולם, ושוב אנחנו נעמיק בזה בהמשך, אפילו עוד לא אמרנו מי זה האויב הזה ומה המאפיינים שלו, אבל כי בדימוי הציבורי אמריקאים שקעו באיזושהי ביצה בתוך ג'ונגלים, לא ידעו מה הם מחפשים שם, לא הייתה להם אסטרטגיה ולכן הם הופסו.
כמובן שזה הדימוי בישראל, והוא שגוי לחלוטין, אבל האמריקאים נמצאים באיזשהו משבר, כשהם מתחילים ללחם בווייטנאם מ-65, הם רגילים לנצח במסעי מלחמה. קח את מלחמת העולם השנייה, נחתנו בנורמנדי, צריך להגיע לברלין. הגענו לברלין, ניצחנו. הגענו לטוקיו, ניצחנו. אין פה אחראי על ידי ניצחון צבאי ברור, מוגדר גיאוגרפית. כמה התקדמנו כל יום, כמה זמן ייקח לנו להגיע, והאויב הוא גם מאוד מאוד ברור, רואים אותו, הוא על מדים, הוא עומד מולנו.
הוא נע בעוצבות.
הוא נע בעוצבות שאפשר לזהות מהאוויר, אפשר להשמיד, וזאת אסטרטגיה של תמרון והשמדה של כוחות, לפי התפיסות המערביות שהצבא האמריקאי מלמד את הקצינים שלו.
אז מה, השתנתה פשוט המלחמה?
המלחמה לא השתנתה, השתנה האויב, השתנה האופי של המלחמה. זאת אומרת, לא צריכה לכבוש את דרום וייטנאם, שם מתנהלת רובה של המלחמה, כביכול מזמינים אותם. הם נמצאים בווייטנאם, הם לא צריכים לכבוש את המדינה, הם כמובן לא יכולים להגיע לצפון וייטנאם. נבין בהמשך למה יש לנו שתי מדינות כאלה. האויב נסתר, לא יוצא להילחם נגדנו. כיוון שהוא מבין את העוצמת האש האמריקאית. לכן האמריקאים, אסטרטגיה של תמרון ואסטרטגיה של מסעי מלחמה, הם לאט לאט נשאבים לאיזושהי אסטרטגיה של להרוג כמה שיותר, כדי להטיש את האויב וכך להשמיד אותו.
זאת אומרת, אני רוצה להבין, אתה מתאר איזשהו משבר דוקטרינרי, תפיסתי. זאת אומרת, הצבא האמריקאי עושה את מה שעשו צבאות ב-300 שנה לפני וייטנאם, וזה לבוא עם מסה, עם מוצבות, ונסות לתמרן כדי ללכוד את הבירה של הצד השני, או את מרכזי הכובד שלו, את היחידות שלו, לחתר אותם, לנתק אותם מאמצעי הקיום שלהם, הלוגיסטיקה שלהם, ופה יש משהו חדש.
נכון, זאת מלחמה מסוג אחר, מלחמה של צבא סדיר נגד כוחות לא סדירים, או סדירים למחצה, עם הבדל מאוד מאוד בולט, אנחנו לא יכולים להפעיל את דרך המלחמה שלנו, בעיקר דרך המלחמה האמריקאית, כמו שעשינו נגד המקסיקנים, או נגד הספרדים, או נגד הגרמנים והיפנים, במלחמות הקודמות. אמריקאים נתקלים בסוג כזה של מלחמה כבר בקוריאה, סוג של מלחמת התשה. אמריקאים באמת באיזשהו משבר, כשקוראים למשל את מדריכי המלחמה שלהם, שהתפרסמו לפני מלחמת וייטנאם, מדריכי המלחמה נכתבו על בסיס לקחים של מלחמת העולם השנייה. כשמסתכלים על מדריכים שנכתבו בתוך מלחמת וייטנאם, רואים כבר איזשהו שינוי, איזשהו ניסיון אקדמי ליצור תורת לחימה, שתתאים לווייטנאם. אז הם שוכחים את מה שקורה, מה שיכול לקרות מול ברית המועצות במרכז אירופה. יש משבר בצבא האמריקאי, בזה אין שום ספק.
משבר תפיסתי.
משבר תפיסתי, משבר שבו המדינאים מגבילים את המלחמה. אנחנו מסתכלים על מפקדי הצבאות האמריקאים במלחמת העולם השנייה, הנחיה המאוד מאוד פשוטה של הנשיא רוזוולט, לאייזנהאואר תגיע לברלין, מקארתור ונימיץ תגיעו לטוקיו. איך? לא יודע. אתם אנשי צבא, אתם הדרג המקצועי שלי, אתם בוגרי אקדמיות, יש לכם את כל מה שאתם רוצים, תגיעו לי לערי הבירה. לא משנה שאייזנהאואר ויתר על ברלין וטוקיו לא נכבשה, אבל זה היה התפיסה.
התפיסה המסורתית.
התפיסה המסורתית, צריך להגיע לעיר בירה, אחד ממרכזי הכובד של האויב, בדרך לנסות להשמיד את הצבא שלו, או לגרום לו לנסות להפסיק להילחם, וזה עבד מצוין במלחמת העולם השנייה. ניסיון לכפות את המלחמה הזאת על מלחמת וייטנאם, הצד האמריקאי, נכשל כישלון חרוץ.
אבל האם זה אומר שאי אפשר להכריע בלחימה כנגד גרילה?
כל המקרים ההיסטוריים מראים שצבא סדיר מנצח גרילה, בסופו של דבר.
יש לזה דוגמאות?
יש דוגמאות, הבריטים במלאיה בין 48 ל-60, האמריקאים בפיליפינים, שעוזרים לממשלה הפיליפינית נגד המפלגה הקומוניסטית, בין 46 ל-55, האמריקאים את האינדיאנים, האמריקאים את הגרילה הפיליפינית בסוף המאה ה-19, יש המון המון דוגמאות. מאו צטונג, מנהיג סין, כותב ב-1937 ספר, שאומר אפילו בעצמו, נחשב לאחד התיאורטיקנים החשובים ביותר בנושא הגרילה, הוא בעצמו כותב, גרילה לא יכולה לנצח צבא סדיר, גרילה חייבת להפוך להיות צבא סדיר, כדי שתהיה מסוגלת להתמודד ראש בראש, בצורה גלויה, מול צבא הסדיר של האויב, ומי שבנה את עצמו הכי טוב, הוא זה שינצח. הוא בספר שלו, נקרא על לוחמת הגרילה משום מה, הוא ככה הוא תורגם ממנדרינית לאנגלית ואחר כך לעברית. בספר הזה הוא מסביר איך גרילה צריכה להפוך להיות צבא סדיר. ובסופו של דבר מלחמת וייטנאם בשלבים המאוחרים שלה היא הופכת להיות, בניגוד לדימוי שהרבה פעמים חושבים, למלחמה סדירה. מלחמה בין שני צבאות סדירים. אחד יותר טוב מהשני, במיוחד בתקופה שהאמריקאים כבר לא נמצאים בווייטנאם, ומ-73, ואנחנו נדבר על זה כמובן, שהמלחמה היא בין הצבא הצפון וייטנאמי לצבא הדרום וייטנאמי, וזה שמלחמה סדירה, זה טנקים, זה חילות אוויר, זה לא גרילה, לגרילה אין פנטומים.
ברור.
או מיגים, סליחה, פנטומים הם דרום וייטנאם, אין ארטילריה כבדה, אין טנקים. אם אנחנו רואים, מסתכלים על איך הצפון וייטנאמים התחילו, באמת התחילו כגרילה, ולאט לאט עברו איזושהי השתנות, לצבא סדיר.
בהבנתם שכגרילה הם לא יכולים לנצח.
הם לא יכולים לנצח, צבא סדיר, לצבא סדיר יש משאבים שאין ללוחמי גרילה, שיש להם רובי עם 10 כדורים, אנחנו צריכים לבנות צבא בדיוק כמו שיש לאויב שלנו.
אז אני בכוונה מקשה, הנרטיב הזה של צ'ה גווארה וקסטרו, ואפילו יאסר ערפאת אצלנו, שעם כוח הרצון ועם פעולות הגרילה, אנחנו נביס את הצבא עם, של הכובש האימפריאליסטי, הוא נרטיב מקצועית שגוי לגמרי.
הוא לא שגוי, זה נרטיב היסטורי. אנחנו יכולים לייחס את זה לנרטיב שלנו, שהמחתרות סילקו את הצבא הבריטי. נזכור שבאותה תקופה, הבריטים מתמודדים במלאיה, באירלנד, ובסופו של דבר מנצחים. זאת אומרת, אם האמריקאי, אם הבריטים היו
רוצים
לפרק את המחתרות, ואגב, בן גוריון אמר אחרי השבת השחורה, אנחנו צריכים להפסיק להילחם נגד הבריטים, כי הם יפרקו לנו את הכוח הצבאי האומלל שגם ככה יש לנו, והסיפור האמיתי יהיה מול הערבים. ולכן הוא מבין שהוא לא מסוגל להתמודד צבאית מול הצבא הבריטי, אנחנו רואים איך הצבא הבריטי גם מדכא את המרד הערבי הגדול, יש המון דוגמאות. זה נרטיב, זה נרטיב היסטורי, זה חשוב לכינונה של מדינה.
אבל זה לא נכון.
אבל זה לא נכון. צ'ה גווארה וקסטרו בקובה זה סיפור קצת שונה, זאת יותר הפיכה צבאית מול שלטון מושחת, זו תפיסה צבאית אחרת מהתפיסה של המלחמה הממושכת של מאו צטונג, שמדבר על הרבה זמן כדי לבנות צבא, והוא התיאורטיקן החשוב שמשפיע על אנשי הצבא הווייטנאמים במלחמות שלהם נגד הצרפתים, נגד האמריקאים, ולא הדוגמה היחידה שבקובה, והיא נשארת יחידה, היא שצ'ה גווארה מנסה להפיץ את התורה שלו באפריקה, ובוודאי באמריקה הלטינית, בסופו של דבר הוא נכשל ומחוסל. התיאוריה החשובה, התיאוריה של מאו צטונג, המעשה מדבר על בנייתו של צבא סדיר, ורק צבא סדיר יכול להתמודד מול צבא סדיר של האויב. כן.
זאת אומרת, היו אמירות, אני בכוונה הולך מווייטנאם להקשר הישראלי, היו אמירות לאורך השנים שקשה, אי אפשר, מסובך להכניע גרילה, אתה אומר, מלחמת וייטנאם דווקא מראה שניתן להכריע גרילה, או לפחות לגרום עליה להשתנות.
כן, לורנס איש הרב אומר שללחם, שצבא סדיר שנלחם נגד גרילה זה דבר אפשרי, אבל זה מתיש ומלוכלך ומסובך, כמו לאכול מרק בסכין. אבל זה בסופו של דבר אפשרי, אם מוצאים את הדרכים, ואמריקאים מוצאים חלק מהדרכים, צריך לזכור, ועוד לנפץ כבר עכשיו איזשהו מיתוס, ב-68, הווייט קונג, כתנועת גרילה מאוד מאוד מפורסמת והירואית, ועושים מסביבה הרבה נרטיבים חשובים, כשהם יצאו בצורה, ב-1968, להילחם בצורה סדירה מול האמריקאים, האמריקאים מחסלים אותם. כל מתקפה גדולה שנדבר עליה, שהצבאות הקומוניסטים מנסים לכפות על האמריקאים, האמריקאים מנצחים בסופו של דבר, ולכן הגרילה היא טוב למיתוס מכונן. אנחנו הקטנים והחלשים, הבסנו את היפנים, והבסנו את הצרפתים, והבסנו לפני זה את הסינים, והבסנו כמובן את האמריקאים. זה ככה מחנכים אומה. שוב, המחתרות סילקו את הצבא הבריטי מארץ ישראל. זה מיתוס מכונן, זה סיפור מאוד מאוד חשוב, על זה אנחנו שולחים חיילים למלחמה, על זה אנחנו מגייסים את האומה לטובת המלחמה שלנו. אבל אין שום דוגמה בהיסטוריה, למיטב זיכרוני, שגרילה הצליחה לכפות או לגרום לצבא סדיר לסגת לגמרי בעקבות איזשהו מהלך צבאי. צריכים לזכור שנסיגת צהל מלבנון היא אירוע מדיני.
ראש חברתי?
מה?
מדיני חברתי?
מדיני חברתי. ראש הממשלה, אהוד ברק, נותן הוראה לרמטכ"ל, וכשהרמטכ"ל מסתכל למעלה, הוא יועץ. בצורה פשטנית, הוא עובד אצל ראש הממשלה. הוא יכול להתנגד, הוא יכול להיים בהתפטרות, אבל אם הוא לעשות הפיכה צבאית, כמובן, משהו לא קרה במדינת ישראל מעולם, אבל באותו רגע שהוא מקבל את ההוראה מהבוס שלו, הוא מסתובב אחורה, ואז הוא מפקד, מרים את הטלפון למי שצריך, וצריך לסגת מלבנון. חיזבאללה לא הצליח לכפות כארגון גרילה איזושהי תבוסה על הצבא והוא פגע בדעת הקהל, הוא פגע בקונצנזוס הישראלי על השהייה שלנו בלבנון, אבל הוא לא ניצח את הצבא הישראלי, הוא לא ניצח את צה"ל, להפך בשנה וחצי שלפני הנסיגה, יש אפילו הצלחות מאוד מאוד גדולות של צה"ל. אותו דבר לגבי האמריקאים, הצבאות הקומוניסטיים, הצבא הצפון וייטנאמי, הוויית קונג, לא הצליחו לגרום תבוסות קשות לצבא האמריקאי. להפך, כל פעם שהצבא, הצבאות הקומוניסטיים עומדים מול הצבא האמריקאי, הם מפסידים. אבל דעת הקהל היא זו שניצחה, היא זו שמשפיעה לפוליטיקאים. ארצות הברית, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, היא אסף מלחמת אזרחים בגלל מלחמת וייטנאם.
זאת אומרת, ובזה נסיים את פרק המבוא, הכל זה כוח הרצון? מי מוכן לעמוד במערכה הקשה?
כן, וגם במלחמה סדירה, גם בוודאי מלחמה נגד כוחות לא סדירים. הכוחות הלא סדירים צריכים הרבה משאבי בתעצומות נפש, כדי לעמוד מול עוצמת אש, כדי לעמוד מול ארצות הברית, כל מדינה שמעולם לא הפסידה במלחמה סדירה. כלכלה הגדולה ביותר, החזקה ביותר, ואנחנו הקטנים יוצאים להילחם נגד הענק הזה, בוודאי שזה יותר פסיכולוגי מאשר מבצעי. הדבר, אנחנו יכולים להגיד על הרבה צבאות גרילה או יחידות גרילה, אני יוצא להילחם נגד הצרפתים, אני יוצא להילחם נגד האנגלים, אני יוצא להילחם נגד צה"ל, שבסופו של דבר צבאית מנצח, צריך הרבה תעצומות, וגם מהצד השני, אני צריך לשבת ולחכות שיקרה משהו, ואני צריך להמשיך לנהל לחימה, ואני צריך גם לחזק את תעצומות הנפש של החיילים שלי וגם של החברה שלי. ערב הנסיגה מלבנון, אני לא זוכר מי זה היה, זה היה פקד האוגדה או אלוף הפיקוד, אמר שכבר כשדיברו על נסיגה, צה"ל יכול לשבת בלבנון עוד 20 שנה. המחיר, 20-25 הרוגים בשנה. צה"ל לא התפרק. צה"ל כמערכת, כארגון. בוודאי ש-20-25 הרוגים, זה משפחות שקולות, זה עולמות שנהרסים.
אבל אם רוצים לנצח.
אבל אם אנחנו רוצים לנצח, זה המחיר. צה"ל כארגון לא התפרק. 25 הרוגים בשנה, שזה פחות או יותר הסטטיסטיקה מלבד האירוע הקשה של אסון המסוקים.
אגב, באותם שנים נהרגו יותר חיילים של צה"ל בתאונות דרכים, בתאונות אימונים,
התאבדויות,
מאשר בלחימה בלבנון.
נכון, תוסיף לזה אולי כמה מאות עריקים בצבא, שגם אותם מורידים מהמצבה. צה"ל כארגון לוחם, לא קרס, לא התפרק, להפך, 98-99, חודשים הראשונים של 2000, הצלחות לצהל מול חיזבאללה. דעת הקהל שלא הבינה מה אנחנו עושים ברצועת הביטחון, אחרי אסון המסוקים עם 73 הרוגים, תנועת 40 מאות, זה ההפסד התודעתי והפסיכולוגי.
ומשהו דומה קורה גם בווייטנאם.
כמעט אחד לאחד. הצבא האמריקאי לא מפסיד בג'ונגלים, בשדות האורז, בדלטה, הוא מפסיד בסלון.
בסלון האמריקאי בדטרויט.
בדטרויט או בשיקגו, בכל מקום אחר, בסיקס אוקלוק ניוז, שזה מהדורות 8 אצלנו.
אני מבין. זאת אומרת, אנחנו חוזרים אולי לאמת הפשוטה שאין בלתה, שאם יש רצון, יש גם דרך. כוח הרצון.
כוח הרצון הוא זה שינצח, ולא משנה כמה תחמושת יש לך, ואיזה כלכלה עומדת מאחוריך, וכמה מטוסים יש לך, אלא מי מפעיל את המטוסים, מי מפעיל את ההגנה האווירית, כוח הרצון, בסך הכל אחד מאבני היסוד של המלחמה זה עדיין האדם, האדם הוא זה שמנצח ולא המכונה ולא הטכנולוגיה.
תודה רבה.
בבקשה.
תודה שהזנתם לפרק, מוזמנים לשתף אותו, נתראה בפרק הבא של פודקאסט המלטק.